השיעור היום לילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו פסל רחל בת רב אברהם יעקב זיכרונו לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה.
שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קי"א בבא מציע באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. אנחנו מתחילים במשנה בסוף קי"א עמוד ב'. אנחנו נעבור היום לנושא חדש לגמרי, רק לפני זה נראה עוד משפט קצר בנושא הקודם של מקבל שדה בהריסות או בחקירות. אם הם אמרו שזמן העבודה יהיה שבוע, שבוע הכוונה ליחידה של 7 שנים, אז השביעית, השמיטה, תהיה בפנים. אבל אם הם אמרו 7 שנים, אז הם התכוונו ל7 שנים שבהם אפשר לעבוד, ואז מדלגים על שנת השמיטה. זהו, ועכשיו אנחנו עוברים לנושא חדש לגמרי, האיסור של הלנת שכר שכיר. כלומר, שצריך לשלם משכורות ולשלם אותם בזמן. עכשיו, יש שני פסוקים בנושא הזה, פסוק אחד בויקרא, פסוק אחד בדברים. הפסוק בויקרא זה לא תעשוק את רעך ולא תגזול, ולא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר. הפסוק בדברים, לא תעשוק שכיר עני ואביון מאחיך או מגירך אשר בארצך בשעריך, ביומו תיתן שכרו ולא תבוא עליו השמש כי אני הוא ואליו הוא נושא את נפשו. אז הפסוק בויקרא מדבר על זה שצריך לתת לו את זה כל הלילה. כלומר, הגמרא מפרשת שמדובר באדם שעבד ביום וסיים ממש בסוף היום, אז הזמן שהוא מקבל את המשכורת זה כל הלילה. הפסוק בדברים זה להפך, מדובר באדם שעבד כל הלילה וצריך לתת לו את זה ביום. והגמרא מבארת שלא יכול להיות להפך. כלומר, אי אפשר לומר שאדם שעבד ביום צריך לקבל את זה בסוף היום, כי הוא רק מתחייב בכלל לתת לו משכורת רק בסוף העבודה. והרי בסוף העבודה כבר נגמר היום. ולכן, עוד פעם, אדם שעבד ביום מקבל כל הלילה, אדם שעבד בלילה מקבל כל היום. עכשיו, מה יקרה אם אדם לא עבד לילה שלם או יום שלם, אלא כמה שעות, או שהוא עבד זמן ארוך, והזמן הארוך יסתיים באמצע היום או באמצע הלילה. אז נדלג לרגע לשליש של קי"א עמוד א', ששם מדברים על השאלה הזאת, אז אם נגמר הזמן באמצע יום, אז המעביד צריך לשלם לו באותו היום, בשעות שנשארו. אם נגמר באמצע הלילה, פה רב עדיין אומר שהוא צריך לתת לו את זה באותו הלילה, אבל שמואל מקל יותר למעביד, והוא יכול לתת לו את זה באותו הלילה וביום שלמחרת. במשנה מפורש כמו שמואל, זה קשה על רב, ולכן הגמרא מביאה ברייתא, וזה מחלוקת תנאים. רבי שמעון הוא כמו המשנה כמו שמואל, שיש לו את הלילה ואת היום למחרת, ורב יהודה כמו רב שצריך לתת לו באותו הלילה. עכשיו נחזור לגמרא, לאיפה שדילגנו, יש פה 3 דינים מעניינים. דין ראשון, עוברים על הלאו רק בבוקר הראשון. כלומר, אם המעביד מאחר בשבוע שלם, הוא לא עובר על הלאו כל בוקר מחדש, אלא רק פעם אחת. אחרי אותה הפעם, הוא רק עובר על איסור דרבנן בל תשה, שיש לזה רמז ממשלי, אבל זה איסור דרבנן. דין שני, אם המעביד שכר את השכיר על ידי שליח ולא על ידי עצמו, והשליח לא לקח על עצמו אחריות למשכורת, אלא המשכורת היא על בעל הבית, אז אף אחד פה לא יעבור על בעל תלין. כי השליח הוא בכלל לא המעביד, והמעביד הוא לא זה ששכר בפועל. אז חוץ מזה שזה מפתיע שאין פה איסור, מה שמפתיע עוד יותר שמוראים שונים עשו את זה אפילו לכתחילה. הם היו שוכרים את השכירים שלהם על ידי שליחים, בשביל שלא להסתבך עם האיסור של בעל תלין. דין שלישי, זה שאם מקובל באותו מקום לא לשלם מיד אחרי, אלא באיזשהו יום, למשל בסורה, היו משלמים ביום השוק, אז זה מבטל את איסור בעל תלין. כי מבחינת הזמן שהוא אמור לשלם, באמת הולכים לפי הזמן שמקובל, וגם אחרי אותו הזמן, אם הוא לא ישלם, הוא לא יעבור על בעל תלין, כי כמו שאמרנו, בעל תלין זה רק בבוקר הראשון, ולא אחר כך. אז הוא רק יעבור על איסור דרבנן של בעל תשה. זהו, אז אלה היו כמה דינים על האיסור הזה של בעל תלין. עכשיו אנחנו באמצע קי"א עמוד א', אנחנו עוברים לדון בפסוקים עצמם. כמה לאווים יש בפסוקים? אז אומרת הברייתא שסך הכל יש 5 לאווים, ועשה אחד. מה הם 5 תלווים ועשה? אז קודם כל, בשני הפסוקים, בויקרא ובדברים, יש את עצם האיסור. בויקרא זה לא תלין פעולת שכיר, ובדברים זה ולא תבוא עליו השמש. בדברים יש גם עשה, ביומו תיתן שכרו. מעבר לזה, בשניהם יש איסור לא לעשוק, ובויקרא יש גם לא תגזול. אז אלה 5 תלווים, ועשה לא תמיד נעבור על כולם, כי תלוי אם זה יום או לילה, וגם נראה עוד מעט שלא תגזול ולא תעשוק זה במקרים מסוימים, אבל סך הכל יש 5 תלווים ועשה אחד בנושא הזה. עכשיו הגמרא מבררת מה ההבדל בין לא תעשוק ללא תגזול. מה מדובר כאן? כשברור בכל הפירושים שנראה שמי שגוזל הוא יותר חצוף ממי שעושק. אז פירוש ראשון אומר רב חיסדא, לא תעשוק זה שהמעביד שולח את העובד ואומר לו תלך תחזור מחר, תלך תחזור מחר. לא תגזול זה שהוא פשוט אומר אני לא מסכים לתת לך את הכסף. בעיה עם הפירוש הזה שבויקרא פרק ה' מדובר על אשם מעילות, ושם כתוב וכיחש בעמיתו בפיקדון או בתשומת יד או בגזל או עשק את עמיתו. אז אנחנו רואים שגזל ועושק נמצאים ברשימה אחת יחד עם מי שכופר בפיקדון. אז מבינים אביי ורב ששת שכמו שכופר בפיקדון זה כפירת ממון ממש, אז גם גזל ועושק מדובר שהוא לגמרי כופר בממון. ולא רק שהוא אומר לו תחזור מחר, וגם לא שהוא לא מסכים לתת לו, כי אז הוא בעצם מודה, רק הוא לא מסכים. רב ששת ואביי מעלים את הבעיה הזאת, רק שרב ששת מעלה את הבעיה הזאת לגבי לא תעשוק, ואביי אומר שזו אותה הבעיה גם לגבי לא תגזול. לכן, רב ששת שהוא אומר שלא תעשוק זה לא יכול להיות פירוש טוב, אז הוא מפרש משהו אחר, הוא אומר לא תעשוק זה שהוא מודה, אבל הוא אומר נתתי לך כבר. ובלא תגזול זה כמו שרב חיסדא פירש שהוא לא מסכים לתת. אבל אביי לא מסתפק בזה, כי גם בלא תגזול צריך שיהיה כפירת ממון. לכן אביי מפרש פירוש שלישי, לא תעשוק זה שהוא אומר לו אני לא מכיר אותך, מעולם לא שכרתי אותך. ולא תגזול זה שהוא אומר אני מכיר אותך, באמת שכרתי אותך ונתתי לך. כלומר יותר חוצפן בלא תגזול מאשר בלא תעשוק. אז אלה שלושת הפירושים, רק נשאר לנו למה רב ששת העלה את הבעיה הזאת שצריך כפירת ממון רק בלא תעשוק, ולא העלה את זה גם לגבי לא תגזול. הרי בפסוק גם גזל וגם עושק הם נמצאים ביחד עם פיקדון. מסבירה הגמרא, רב ששת מבין שבאמת גם בגזל כן יש פה כפירת ממון. כלומר הוא אמר לו שהוא לא מסכים לתת לו, אבל אחרי זה כשהוא הביא אותו לביתין אז הוא כפר לגמרי. והפסוק שאומר שיש שם בגזל מדבר גם במקרה כזה. כי הפסוק אומר וכיחש בעמיתו או בגזל. הוו של וכיחש מרמזת שהיה גם משהו לפני זה. כלומר בהתחלה הוא הודה ורק לא הסכים לתת לו, בסוף הוא כפר לגמרי בביתין. וזה נחשב כפירת ממון והוא חייב קורבן. לעומת זאת לגבי העושק זה מנותק מהווכיחש בעמיתו. זה מובא בנפרד או עשק את עמיתו. כלומר היה פה רק פעולה אחת. לכן לגבי עושק אי אפשר להסביר שהוא קודם אמר לו לך תשוב ואז כפר. לכן רב ששת חיפש פירוש אחר. אבל לגבי הגזל הוא כביכול נשאר עם הפירוש של רב חיסדא שהוא לא מסכים לתת, אבל בסוף הוא כפר גם בביתין. אביי בשניהם חיפש שיהיה פעולה אחת של כפירת ממון. והגענו למשנה בסוף עמוד א'. אנחנו לא נראה כרגע את כל המשנה, נלך לפי סדר הגמרא. הנושא שלנו, האם האיסורים שדיברנו עליהם בויקרא ובדברים, שייכים גם א' בגר תושב, כלומר גר שקיבל עליו לא לעבוד עבודה זרה, ולא עדיין אוכל נבלות וטרפות, והאם זה שייך גם לגבי השכר של שכירות כלים ובהמה. כלומר לא שכר פועל שהוא עבד, אלא השכר שהוא הזכיר את הכלים שלו. אז אנחנו נראה שלוש דעות, נתחיל קודם עם הברייתא ואז עם המשנה. בברייתא יש שתי דעות, תנקמה ורבי יוסי ברבי יהודה. תנקמה אומר שתי השאלות ששאלנו כן ולגמרי. כלומר, גם גר תושב, גם כלים ובהמה, שייכים גם לפרשייה בדברים, ומשם לומדים גם שהם שייכים לפרשייה בויקרא. זה תנקמה. רבי יוסי הוא קיצוני לצד השני. גם גר תושב וגם כלים ובהמה נלמדו רק מהפרשה בדברים, כמו שתכף נראה, והם שייכים רק לשם, ולא לומדים משם לפסוק בויקרא. לגבי כלים ובהמה, הוא מצמצם אפילו עוד יותר. והוא אומר לא רק שזה שייך רק לדברים, זה שייך רק ללא תעשוק. וזה לא שייך לביומות ייתן צחרו ולא תבוא עליו השמש. אז תנקם אומר שהכל שייך בשניהם. רבי יוסי אומר שהכל שייך רק בדברים וכלים ובהמה זה אפילו רק בלא תעשוק. המשנה שלנו עושה שילוב. מבחינת גר תושב היא כרבי יוסי ברבי יהודה, שזה שייך רק לפסוק בדברים. מבחינת כלים ובהמה היא כתנקמה, שזה שייך להכל, גם לדברים וגם לויקרא. אז זה הדעות. עכשיו נראה איך הם למדו את זה. אנחנו במאי תאמה באמצע עמוד ב'. אז השלב הראשון הוא מאיפה בכלל אנחנו יודעים שגם בגר תושב וגם בכלים ובהמה שייך בכלל האיסור הזה. אז המקור הוא בדברים. בדברים כתוב מאחיך זה יהודי, או מגרך אז זה מרבה גם גר צדק, גר ממש. אשר בארצך בשעריך, אז בשעריך לומדים גם גר תושב. בארצך מרבים כל מה שבארצך, גם כלים ובהמה. אז המקור הוא בדברים. אבל המחלוקת היא האם לומדים מדברים גם לויקרא. אז תנקמה אומר שלומדים, הוא לומד את זה מגזרה שווה שכיר שכיר, אז כל מה שיש בדברים גם יש בויקרא, גם גר תושב גם כלים ובהמה. רבי יוסי ברבי יהודה הוא לא עושה את הגזרה שווה הזאת, לכן הכל נשאר רק בדברים. לכן גר תושב זה רק בדברים, כלים ובהמה למה זה רק בלא תעשוק זה נראה עוד מעט. עכשיו מה עם המשנה שלנו? הרי המשנה שלנו עשתה שילוב. מצד אחד בגר תושב זה רק בדברים, אבל כלים ובהמה זה גם בויקרא. אז תחליט, אתה לומד מפה לשם או לא? זאת אומרת הגמרא, המשנה שלנו לא לומדת גזרה שווה. ולכן גר תושב זה רק בדברים וזה מובן. אז מאיפה למדו שכלים ובהמה זה גם בויקרא? ממקור אחר, לא מגזרה שווה. איך למדו? בויקרא כתוב מצד אחד מיעוט ומצד שני ריבוי. מצד אחד כתוב לא תלין פעולת שכיר איתך, אז כל מה שאיתך. זה מרבה לכאורה גם כלים ובהמה שהם איתך, ואולי גם גר תושב שהוא איתך. מצד שני כתוב ריחה. ריחה זה רק מי שרע שלך. גר תושב הוא לא רע שלך, וגם כלים ובהמה הם לא רע שלך. אז לכאורה אפשר גם לרבות את שניהם וגם למעט את שניהם, אז מה נעשה? נרבה אחד ונמעט אחד. איזה נרבה? אז המשנה אומרת, מרבים את כלים ובהמה, וממעטים את גר תושב. למה דווקא בחרנו ככה? כי סוף סוף כלים ובהמה אמנם הם לא ריחה, אבל הם כלים של ריחה. לכן, אפילו המיעוט שלהם הוא לא כל כך טוב, לכן אני מרבה דווקא אותם מאיתך, שהאיסור שייך גם לגביהם בויקרא. אבל גר תושב הוא בכלל לא ריחה, לכן הוא לא שייך לויקרא. אז עד כאן רמת הלימודים הבסיסית. שוב, לפי תנא קמא לומדים הכל מדברים לויקרא, לפי רבי יוסי ברבי יהודה לא לומדים את דברים לויקרא, לפי המשנה שלנו אמנם לא לומדים, אבל כלים ובהמה יש לימוד מיוחד מאיתך. עכשיו נשארו לנו שתי משימות. קודם כל, מה תנא קמא ורבי יוסי ילמדו ממה שהרגע אמרנו שהמשנה שלנו לומדת, מריחה ומאיתך. וגם אנחנו צריכים עדיין להבין איך רבי יוסי ברבי יהודה למד שכלים ובהמה זה רק בלא תעשוק. אז נתחיל במשימה הראשונה שאמרנו. מה תנא קמא ורבי יהודה ילמדו מריחה ואיתך. אז מריחה מה נלמד? זאת אומרת הגמרא לאפוקי מעמלק. אבל הגמרא שואלת, הרי את זה כבר אני יכול למעט מהלימוד הראשוני שלי. אחיך אמרנו זה רק יהודי, וריבינו אחרי זה גר צדק וגר תושב. ברור שהמלק לא בעסק. אז למה צריך עוד לימוד מריחה? אז אומרת הגמרא, צריך שני לימודים, אחד שמותר לגוזלו, ואחד שמותר לעושקו, ויש צריכותה, כלומר יש חידוש בכל אחד, כי לעושקו זה חידוש שאפילו שהוא עבד אצלך, בכל זאת אתה עושק אותו, ולגוזלו זה חידוש שאתה לוקח משהו שהוא ממש שלו, לעומת זאת ולעשוק, אתה רק לא נותן לו משהו, אתה לא לוקח משלו. אז זה מה למדנו מריחה. מה אנחנו לומדים מאיתך? זאת אומרת הגמרא, אנחנו לומדים שאפילו שכיר שעות, כלומר לאו דווקא שכיר של יום שלם, ומאיפה המשנה שלנו תלמד את הדין הזה שאפילו שכיר שעות? זו משנה שלנו לומדת מי ואליו הוא נושא את נפשו, שכתוב בדברים, והוא נושא את נפשו אפילו לדבר קטן. ומה תנא קמא ורבי יוסי ברבי יהודה ילמדו מי ואליו הוא נושא את נפשו? וזה הגמרא מביאה שתי דרשות שמדברות על החומרה של האיסור, ואת זה נראה רק בדף הבא. עכשיו למשימה השנייה, שבגמרא היא באמת הראשונה, איך רבי יוסי ברבי יהודה למד שכלים ובהמה זה רק בלא תעשוק. הגמרא מביאה את רבי חנינה שהוא אמר שלומדים את זה מכי אני הוא שכתוב בדברים, שזה דווקא שכיר שהוא יכול לבוא לידי עניות, אבל בהמה וכלים הם לא באים לידי עניות. עכשיו מה תנא קמא ילמד מכי אני הוא? אז הוא לומד מזה שאם לבעל הבית יש רק קצת כסף, אז הוא צריך להעדיף פועל עני על פני פועל עשיר. מאיפה רבי יוסי ברבי יהודה ילמד את זה? אז הוא לומד את זה ממה שכתוב, לא תעשוק שכר עני ואביון. ההדגשה של עני מלמדת שאני קודם. אז מה תנא קמא יעשה עם הפסוק הזה? אז לפי תנא קמא יש לי שני פסוקים שמדגישים שאני קודם. גם כי אני הוא וגם לא תעשוק שכר עני ואביון, והוא לומד מזה שני דברים. אני קודם גם לעשיר, אבל הוא גם קודם לאביון. אפילו שאביון הוא הרבה יותר מסכן. כי יש פה שני שיקולים. מצד אחד יש שיקול מי צריך יותר את הכסף, ואני צריך יותר את הכסף מאשר עשיר. מצד שני יש שיקול מי יותר מתבייש לבקש. כי מי שכבר לא מתבייש לבקש, אז לא נורא אם לא ניתן לו. כי אם לא ניתן לו, אז הוא יבוא וידרוש. לכן אני קודם לאביון. כי אני אתבייש לבקש, ואז אם בעל הבית לא ייתן לו, אני לא אבקש. לעומת זאת האביון כבר איבד את הבושה, והוא ידפוק על השולחן ויבקש את הכסף. לעומת זאת עשיר ואני, למרות שהעשיר יותר מתבייש, אבל העני גם כן מתבייש, והוא צריך יותר את הכסף, לכן העני עדיף. והגענו ממש לשורה האחרונה בעמוד, כל טוב.